כאן רשת בית. יוסי אליטוב ואריה ארליך. כאן רשת בית. תשע וחמש דקות, יוסי אליטוב ואריה ארליך, פותחים איתכם את השבוע. איזה מזל אריה שההנהגה הצבאית והפוליטית של ישראל לא הייתה כאן ב-67. כי אם אריה ההנהגה הזאת הייתה כאן, היא הייתה מספרת לציבור כל הזמן כמה מפחיד הולך להיות, והגרוע מכל לפנינו, ואף אחד לא מבטיח לנו שנכבוש את כל, את כל הגבולות ואת כל, ננצח בכל החזיתות. איזה מזל אריה שההנהגה הזאת לא הייתה פה מלחמת יום כיפור. כי אם הם היו שם, הם היו מראש מרתקים את הציבור בפחד ובפניקה ומספרים להם כמה אנחנו חלשים. ואני לא אגולל איתך הלאה והלאה מאורעות ותחנות מרכזיות במדינת ישראל בתקופות שעברנו, שבהם היה לנו רוח הרבה יותר חזקה. אגב, היינו הרבה יותר חלשים צבאית. לא הייתה לנו מטריית כמו מטריה של אמריקה. בטח לא לנו את הצבא של היום. אבל היינו חזקים. אנשים יצאו ונלחמו. כאן התהפכו היוצרות, אריה. אנחנו נמצאים במצב שיש לנו נשק ויכולות אינסופיות, שיכולות להגיע לכל מקום בעולם. אבל הרוח נזדקה. אנשים שאמונים על תפקידים מאוד מאוד דרמטיים במלחמה, במקום להפחיד את האיראנים, מפחידים את הקשישות ברמת גן. במקום להטיל מורח בטהרן, מטילים מורח כאן בתל אביב ובירושלים. ואני אומר, עד כדי כך אנשים מטומטמים? אנחנו נמצאים שישה חודשים במלחמת קיום, משנית רק ל-1948. מלחמה שבה קודם כל הרוח צריכה לגבור ולנצח. וכל מי שמפחד ואומר שהרע לפנינו, ואין לו את האומץ לעמוד, מוזמן לעוף הביתה ולתת לאנשים אמיצים וטובים ממנו. ודווקא כשאנחנו נמצאים בשעת מבחן שכזאת, אסור לנו לתת לחלשים ולפחדנים. וכמו שכתוב בתורה, מי הירא ורך הלבב, ילך וישוב בביתו. גיבורים ברוח קודמים לגיבורים בחיל. אני אומר את הדברים הרי כי הלכתי לשבת כל כך מתוסכל משבוע שעבר, שבוע מלא הצהרות מיותרות, אמירות כל כך לא במקום. יש לנו עם של עריות, חיילים גיבורים, עם ישראל שעוזר אחד לשני. מי שלא יודע להתנהל ברוח חזקה, שיסתלק מיד לפני שוועדת החקירה תיקח אותו.
חצי שנה, יוסי. חצי שנה חלפה מאז השביעי באוקטובר. חצי שנה בדיוק. היום שבו, שאחריו שום דבר כבר לא יהיה כפי שהיה קודם לכן. חצי שנה של מלחמה עקובה מדם. של דאגה לשלומם של החטופים היקרים שנמקים מי יודע איפה, מי יודע באילו תנאים, מי יודע במחיצת מי הם נמצאים ומה מעוללים להם. חצי שנה של דאגה יומיומית של בני משפחות החיילים שנלחמים בחרוף נפש. חצי שנה שבה העם הזה כבר לא יודע אם להתעצב או להתחזק, ליפול לזרועות הדכדוך או ואז לקום ולומר, התנערים מאפר קומי, כבר ידענו בהיסטוריה הארוכה והמדממת של עמנו, הרבה רגעים קשים ותמיד קמנו מהם. וזו חצי שנה שסופה, יוסי, בחודשים האחרונים בחצי השנה הזו שחלפה מאז השביעי באוקטובר, ועכשיו אנחנו בשביעי באפריל, למספרם, החודשים האחרונים הם יותר קשים מהראשונים, כי אם בראשונים עוד הייתה לנו התרוממות רוח, לכידות לאומית, הבנה, שכולנו בסירה אחת, ומבחינת האויב, לא משנה אם אנחנו חילונים, דתיים, חרדים, אנשי ימין, אנשי שמאל, תומכי רפורמה, מתנגדי רפורמה, פתאום שוב חזרה ההתפוררות, שוב חזרנו לערב שמחת תורה, שוב חזרנו לפילוג, שוב הקושי שלנו להכיל האחד את רעהו, הוויכוחים הקולניים, הקולניים מדי, וזה יוסי מפחיד אותי, הרבה יותר מאשר עצם המלחמה. עם ישראל יודע לצלוח מלחמות קשות וצלח מלחמות קשות, אבל ההתרסקות החברתית הזאת שאנחנו עדים לה בשבועות האחרונים ביתר שאת, עם הדריסה שהייתה במוצאי שבת בקפלן, והאמירות הקשות משני עברי המתרס, והחוסר ענייניות ששולט בשיח הציבורי בימים האחרונים, זה משהו שמדאיג אותי הרבה יותר מהמלחמה.
אבל אני הרבה יותר מוטרד מהאמירות של המנהיגים שלנו, מאשר איך אומרים, מחוסר האחדות בעם.
החולשה, נכון.
כן,
החולשה
כן, אני רוצה לומר, פעם שמענו על רמטכ"ל או על אלוף פיקוד, על מישהו שילך בשעת מלחמה ויגיד שהגרוע לפנינו, ולתת עצות, שבוע שלם מכניסים את העם הזה בתבלה, עד שהאיראנים כבר לא נעים להם, הם חייבים לשלוח משהו. הרי כבר כל הפרשנים בגרוש, האלופים בגריאטריה, שלא 70 שנה לא היו בצבא, מסבירים לנו כמה הולך להיות רע. מה בשביל זה, רבק, אנחנו צריכים אתכם. לכו תחזקו את העם, אם אין לכם מה לעשות, לכו תשקעו בחיים הפרטיים שלכם, ואל תטילו מורח בעם. מה, אין שום היגיון בעם לבוא ולומר, עד כאן משוגעים, רדו מהגגות?
שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב, בשורות טובות בעזרת השם.
הלוואי שנזכה, אנחנו חצי שנה אחרי פרוץ המלחמה, ומן הסתם שמעת את זנב הדברים שלנו. תשמע, הקולות שאתה שומע בתקשורת, בפוליטיקה, ברשות הרבים, לא מעודדים.
אנחנו נמצאים במלחמה קשה, ארוכה. אני לא יודע אם אתם תאהבו את מה שאני אומר, או לא תאהבו את מה שאני אומר. היא ארוכה. היא דורשת אורך רוח, היא דורשת נחישות, היא דורשת המון המון הצמדה. היעדים הם יעדים שניתנים להשגה, אך קשה להשיג אותם. שבת כל החטופים, והכרעת חמאס, קרי מיטוט החמאס, זה בוודאי יעד שייקח הרבה זמן לעשות אותו. תשאלו אותי למה, כי אני חושב שיש להשוות לדברים דומים שעשינו בעבר יותר קטנים, כמו אחרי חומת מגן. וכן, ויש לנו עוד את האתגר בחזית הצפונית, בו עוד לא התחלנו להתעסק. אני כן מסתכל בערכה רבה כלפי הפעילות שצהל עשה בחצי שנה האחרונה, איך הוא יצא ממשבר עמוק מאוד שלא היינו כמותו, וניהל מערכה מאוד מורכבת, ביחס נפגעים יקר מאוד, אבל עדיין הרבה פחות ממה שהיו עושים צבאות אחרים במערב. צבא שניהל את המערכה, מנהל את המערכה בצורה מקצועית, וכן עדיין מייצרים גם מה שאנחנו רואים כרגע, בעיניי לפחות, אני לא חבר קבינט כידוע, בסוף מדובר על השתנות של אופי המערכה, בשביל להעמיק ולהגיע להישגים טובים יותר, כמו שנתתי דוגמה למה שנעשה בעבר.
ומה הרוח העם שכל כך, באמת, כל כך נשחקה בתקופה האחרונה, וההפגנות שאתה רואה, והוויכוחים, זה לא משהו שמפריע לניצחון המיוחל במלחמה?
אני חושב שאני מקפיד כבר כמה חודשים ארוכים. היה איזשהו יום שאני קיבלתי על עצמי להתראיין 3 פעמים בשבוע. בדיוק בשביל לדבר על המסר של האחדות. בדיוק בגלל ההבנה, כיוון שהמערכה היא כל כך מורכבת, עם כל מיני היבטים שרק טריזם, מה שנקרא, יביא את רק טריזם, אבל טריזם ממנו, הוא בהחלט מקום שיכול להקל על חמאס ולהפוך לו את המערכה ליותר קלה, חמאס, איראן ושלוחותיה וכו'. וכן, אני חושב פשוט לי שהמסר של ללכת ביחד, גם אם משמעות היא שאנחנו מבטרים על דברים שהם חשובים לנו, גם אם משמעות שאנחנו, דברים יעשו פחות טוב בעינינו, בעינינו שלנו, הרי כל אחד רוצה שהדברים יעשו בצורה מאוד מאוד מסוימת. כן, אבל אני חושב שהקמתו של קבינט המלחמה, בימים מיד לאחר המלחמה, זה היה דבר נכון.
תוך הדרתכם,
כן, אבל השר סופר, אבל אתה רואה אבל שנגמרת, יש מלחמה, חצי שנה, אנחנו לא מצליחים להגיע לאחרה. החטופים לא חזרו הביתה, והחמאס לא ממצמץ, ובגבולות האחרים המצב לא יותר טוב. אולי מי שעשה את הקלקול לא יכול לתקן, והגיע הזמן לבצע חילופי משמרות, עם כל הכבוד לממשלה המעולה והמצוינת הזאת.
אני לא אמרתי, הממשלה המעולה ומצוינת, אני גם לא חושב שזו העת, מה שנקרא, לעסוק בסוגיות האלו. אני כן חשבתי שנכון, בשביל הלגיטימציה הציבורית, ובשביל שהדברים שעם ישראל, מה שנקרא שקף רגלו של כל חיילנו תוכל לדרוך ביותר שקט, היה נכון להרחיב את הממשלה, הרחבנו במידה רבה, והיה נכון אולי להרחיב גם יותר, אבל בסוף זה לא תוכנית כבקשתך, ואני בהחלט חושב, הייתי מברך על כל הצטרפות בהקשר הזה.
אתה תומך בקולות האומרים שצריך לקבוע מעכשיו תאריך לבחירות, כפי שאמר בני גנץ ביום רביעי שעבר?
אני חושב שעד שאנחנו לא מסיימים פרק ראשון בהכרעה, זאת אומרת, הבאת החטופים, שלב, אני אגיד ככה, אני חושב שאחרי שלב, אחרי שלב של עסקה מאוד מאוד מרכזית והלוואי, והשבתם של כל החטופים, תלול מערכה בצפון, יהיה יותר נוח לדבר על מהלכים פוליטיים. כרגע אני חושב שהעת לא בשאלה לדבר על פוליטיקה.
כן, השר סופר, אבל אני... כן, אבל אני אגיד לך,
אנחנו לא... כי כל גפור שכל אחד ישים מצד אחר, ידליק משהו שאנחנו לא אמורים להתעסק.
אוקיי, אתה יודע, אנחנו לא מתעסקים, נכון, אני מסכים איתך שפחות נעים לדבר על פוליטיקה, אבל...
לא.
אבל המציאות זועקת אלינו.
לא, אתה לא אמרת דבר שאני אמרתי, אני לא מדבר על נעים. אני מדבר על נכון.
אוקיי.
אני לא מדבר על נעים, אני מדבר על נכון. אף אחד לא מתבלב. אני אזכיר את מה ששאלתם לפני דקות. 133 חטופים אינם בידינו. הכרעת חמאס, בהחלט עשינו בכברת דרך, אבל צריך לסיים את המערכה הזו כמו שצריך. זו המשמעות. עכשיו, אם מישהו רוצה לעשות עולד, חושב שזה יקדם עסקת חטופים. אם מישהו רוצה לעשות עולד וחושב שזה יקדם הכרעת חמאס, זה יכול לקדם דבר אחד.
אבל זה מה שעושים, זה מה שעושים. תראה, לגבי הכניסה לרפיח, כל כך הרבה שבועות של דיבורים סביב זה, וכן להיכנס ולא להיכנס, ויש איזשהו איסוס בדרג המדיני.
אני, ככל שידוע לי, לא מדובר על איסוס, אבל מה לעשות, לא על הכל אנחנו יכולים, אתה יודע, יש אנשים שנוח להם לקשקש, ואנשים שאחראים שביניהם מדברים פחות.
אולי זה הקושי לצאת נגד העמדה האמריקאית?
לא. אני אמרתי ככל שידוע לי, לא בזו מדובר, וזהו, אני חושב שבסוף לא על כל דבר, אתה יודע, אנחנו מדי ערב נותנים תמונת מצב והערכות אחרי סינואר ולאויבים הרבים שיש לנו מסביב. ונראה לי ששם הכיוון. אני חושב שבהחלט אנחנו צריכים בסופו של דבר לצאת מהמערכה הזו, אם אנחנו מדברים על חצי שנה לתחילת המערכה, בהיבטים שבהם ניתן לצאת מחוזקים, או בטח בהיבטים שבהם צריך לעשות תיקון, כן צריך לעבוד על התיקון שבהם, קרי על האחדות, קרי על רוח הלחימה, קרי על להבין שיש דברים, אתה יודע מה, לא משתתפתי באחת הלוויות של אילאי, זיכרונו לברכה. צעתי שם בתחושה שבחורים בני 18 מבינים מה שאנשים מבוגרים בגילי, ואף מבוגרים ממני מתקשים להבין. איזה נחישות, איזה כמיהה לאחדות, אמונה בצדקת הדרך, ווואו, באמת, שמעתי את אחד הלוחמים שמדבר, במשך דקות ארוכות, וזה חייל, נמצא 10 חודשים במסלול, 10 חודשים במשלול, והוא הזדמן, ואני חושב שאת הרוח הגדולה הזו, על כל המורכבות וליישם אותה בשטח, אני אומר, כולם רמחדות, אחדות, אחדות, סיסמה. קודם כל, לצערי, לא כולם רמחדות, אבל צריך להגיד, להוריד, להגיד אחדות, וגם צריך בסוף להוריד את זה לפרקטיקה.
כן, אני מסכים. אלה הדברים שאתה שמעת בהלווייתו של סמל אילאי צעיר, שנפל בשבת בקרב בח'אן יונס, יחד עם מפקדו ושניים מחבריו. תגיד, אתה... אופיר סופר תומך בעסקה ככל שזו תובה לשולחן הממשלה?
אני, אופיר סופר, יש לי את העקרונות שלי. ואין? אני חושב שיש לנו חובה ערכית ומוסרית גבוהה מאוד להשבתם של החטופים. אני חושב שיש לזה משמעות אסטרטגית, וכמו לכל אחד, יש את הגבולות. אני יכול להגיד שבעסקה הקודמת אני תמכתי, ואתה יודע, לא מדברים על דבר עד שאנחנו לא רואים את המוצר לפנינו, אבל אני יכול לומר שמדי שבוע אני נפגש עם משפחות החטופים, מדי שבוע אני מקפיד לצערי להיות בניחום האבלים, וגם ככל שניתן לפקוד בכל בתי הקברות, לצערנו. כן. אבל זה קורה. וזה בעיקר בשביל שאני אבין מה עובר על העם שלי, בתור מישהו שכן יש לו הצבעה. זכות הצבעה בסופו של דבר בהחלטה שתובא לפנינו, אבל אנחנו רק צריכים לקוות שזה יקרה בזמן הקרוב.
השר אופיר סופר, אם אפשר, שאלה פוליטית לסיום. הערב פורסם סקר בכאן 11, ובסקר אתם, קרי הציונות הדתית, לא עוברים את אחוז החסימה. איך אתה מסביר את זה?
פוליטיקאים, או מי שמה שנקרא אמורים לקרוא לנו נבחרי ציבור, אפילו קצת מנהיגים, צריכים לעשות מה שטוב לעם ישראל כל השנה, ובימי מלחמה בפרט. כשתגמר המלחמה, יהיה זמן להתעסק בפוליטיקה. כרגע אני חושב שכל הסקרים הללו מוצאים את האנשים ואת המנהיגים מהדרך האמיתית.
טוב, השר אופיר סופר, אנחנו מודים לך שהיית איתנו, ושנדע ימים טובים מאלו בעזרת השם.
בעזרת השם.
תודה רבה.
אופיר סופר, שלום. ערב טוב, תודה
רבה. וערב טוב לחבר הכנסת וסגן יושב ראש הכנסת, הרב משה רוט, חבר כנסת חדש, ברשימת יהדות התורה לכנסת.
לא כל כך חדש כבר, יוסי, חלפו.
לא, אני אומר חדש בכנסת הנוכחית. ערב טוב, הרב משה.
ערב טוב. ערב טוב לכאן, ערב טוב לכל המאזינים. כן.
טוב, תשמע, בתוך כל הסערה, סערת המלחמה ורוחות הקרב, יש גם את הנושא הבלתי פתור בין שבין המפלגות החרדיות, בין הציבור החרדי לבין שאר החלקים בחברה הישראלית, וזה פרץ בעצימות גבוהה בשבועות האחרונים. איך אתה, כחבר כנסת חרדי, שאגב שפו על כך שאתה מסכים להתראיין, זה גם די נדיר כיום במפלגות החרדיות. איך אתה מתייחס לסוגיה הזאת? האם יש לך מתווה רוט לפתרון המשבר חסר התקדים בחברה הישראלית?
אתה מדבר ברמזים, אז אם אנחנו מדברים...
חוק הגיוס, המשבר, כן, אנחנו... חוק הגיוס.
כן, כן, חוק הגיוס.
משבר הגיוס.
כשמעת את המילה משבר, אז אני יכולתי, יש כמה וכמה דברים שנכנסים תחת לכותרת הזאת. של המשבר.
אני מדבר על הפיל שבחדר.
הגיוס זה רק אחד מהם, ואני חושב שבתוך החלק הזה, יש עניין של, בתוך המשבר הזאת, אפשר, זאת לבד, צריך לחלק וחשוב לחלק את זה, כדי שנבין את התמונה, וכדי שנוכל להגיע לפתרון. וכשאני אומר לחלק את זה, זה כי יש את הצד הפוליטי, ויש את הצד העקרוני, הערכי, ויש את הצד הביטחוני, או נקרא לזה יותר הצרכים הביטחוניים, ויש את ה... ואחרי זה יש גם בנוסף לכל ה... וזה כמובן אלה עיקרי הדברים, ואנחנו, אם אנחנו, אני חייב להגיד משהו, זה כאילו סותר אחד את השני, כי הפוליטיקאים יש להם עניין, חלקם הגדול יש להם עניין להלהיב את העניין ולהחזיק את העניין לנצח.
חבר הכנסת רוט, בוא נשים שנייה את הפוליטיקאים בצד. אני רוצה לשאול.
אז לכן, אם אנחנו מדברים, אבל יש, אני רואה את זה, הדברים החשובים ביותר לדבר עליהם ביחס לנושא הזה וליחס לגיל הפתרון, זה הצד הערכי והצרכים הביטחוניים.
אז בוא נדבר על זה שנייה. האם אתה, כחבר כנסת חרדי ביהדות התורה, מסוגל להבין את הצד הלא חרדי, את הרגשות הקשים?
מאוד, מאוד, מאוד. אני אפילו לא רואה את זה כשאלה בכלל. סליחה שאני אגיד, אתה מציג אותי כחבר כנסת חרדי, אז אולי אתה מתכוון להגיד, בחיים הפרטיים אני חרדי, אבל כשאני מייצג, אני מייצג את כל עם ישראל, אפילו אלה שלא גרים בארץ בכלל. אני מייצג את העם היהודי לדורותיה אפילו, ואני בוודאי מייצג כל אזרחי ישראל, אז זה לא קשור לחרדים. הנושא זה נושא לאומי ממדרגה הראשונה. ואני הייתי מאוד רוצה, מרגע שנכנסתי לכנסת, ניסיתי להציע פתרונות שהם פתרונות
לאומיים. בוא תן לנו בבקשה את אחד הפתרונות הפרקטיים והאקטואליים, שיותר שאתה חושב שפתרונות שיכולים לסיים את האירוע.
לכן כשהתחלתי להפריד בין הפוליטיקאים לבין הצרכים הביטחוניים, כי תלוי עם מי מדברים. אם אנחנו מדברים מסביב לשולחן, ואין פה איזשהו שיקולים פוליטיים כאלה ואחרים, אז אפשר לדבר בצורה עניינית. ולשים על השולחן את הדברים, כמו שאתה קראת לזה, לדבר על הפיל בחדר. ברגע שאנחנו צריכים מכירים, שאנחנו, זה מדינת היהודים, מדינת היהודים, הכוונה, מדינה של כל היהודים, כולל מייצג את היהודים. וכשאנחנו מדברים על זה, אז אנחנו מכירים בזה שיש ערך שנקרא ערך תורה, או ערך הדת, ערך הלימוד התורה, שזה אחד הערכים, ולחדד את זה עוד יותר, אני אגיד שיש, עם ישראל בנוי משלושת העמודים האלה, שזה העמוד של העם, האומה, עמוד של התורה ועמוד של ארץ ישראל.
ואתה חושב שהם סותרים זה לזה?
לא, כלל לא.
נו, אז איפה הבעיה?
איך ישוע בן נון הסתדר עם הדברים האלה, איך דוד המלך הסתדר עם הדברים האלה, אלא מה היה השיטה? והשיטה היא עדיין מתאימה גם היום, כי בפרט שהצרכים הביטחוניים זה לא כמו שהציבור חושב, ואנחנו מכירים, ברגע שאנחנו, למשל, אם אני אומר, שהמדינה בעצמה רוצה להקציב 10% או 20% או 30% או 50%, כמו שהיה בזמן ישוע בני, זה היה 50%, של האנשים שהקדישו את החיים האלה בין הגיל 15 לגיל 25, יקדישו את השנים האלה ללימוד התורה, פתרנו את כל הבעיה. אז יש לנו אנשים שעוסקים בחלק הזה שחשוב לעם, החלק הלאומי הזה שנקרא חלק התורה, ויש את החלק הזה, החלק השני, שזה שמירה כן. על הגבולות.
אבל, חבר הכנסת רוט, אני רוצה לשאול אותך שאלה פרקטית. קודם כל, אני חוזר ואומר את מה שאמרתי גם בתחילת השיחה. עצם העובדה שאתה כחבר כנסת חרדי מועיל לעלות לשידור בימים כאלה, מה שכל חבריך, כולם ללא יצא מן הכלל לא מסכימים לעשות בימים האלה, זה ראוי לשבח. ואני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי ללבן את השאלה. הרי בימים האלה, אנחנו לא מדברים עכשיו על תיאוריה, אנחנו אחרי 6 חודשי מלחמה, היום מלאה חצי שנה למלחמה, ואנחנו רואים שיש צרכים ביטחוניים. צהל לכאורה זקוק לעוד כוח אדם. זאת אומרת, אנחנו כבר לא מדברים על תיאוריה ועל, ועל תזה של צבא קטן וחכם. ולכן, השאלה היא, האם אי אפשר להציב איזשהו פתרון פרקטי בסוגיה הכואבת הזאת?
אז קודם כל, אתה יצאת, אתה מקווה איזשהו נקודת הנחה, ואני רוצה שמאזינים ישמעו את נקרא לזה את האמת. לא חסרים כוח אדם לצבא הגנה לישראל. אני חוזר, לא חסר כוח אדם.
זה לא מה שנראה בימים אלה, זה לא מה שהמילואימניקים אומרים, אלה שנמצאים בחזית.
קודם כל, לא המילואימניקים יודעים מה יש במצבת כוח אדם. אני מדבר עם מפקדים בכירים בוועדת חוץ וביטחון, ואני שומע את הדברים, רושם לעצמי את הדברים כבר חצי שנה, בדיוק מה שאומרים לי ואיך שאומרים לי את זה. אז בוא נעשה סדר, כשלפני בערך כחצי שנה שדיברו אותי הרבה אנשים, דיברו אותי על הנושא שיש מחסור בציוד, ציוד, ציוד, אז אני פניתי לצבא, פניתי לבחירים ביותר בצבא, אמרתי חברים, אחד ולתמיד, יש מחסור בציוד או לא? אמרו לי, אין שום מחסור בציוד לחיילים שצריכים את זה. אלא מה? כשיש עודף חיילים, אז לא מספקים ציוד לחיילים שלא צריכים את זה. אין בעיה של מחסור בכוח אדם, אלא מה? יש מחסור ביחידות מסוימות שעדיין לא הגיעו. זה לוקח הרבה זמן להכשיר את החיילים האלה, ולא הכינו מספיק חיילים, וגם שיחליפו את החיילים האלה להכשרה הזאת. זאת אומרת שאם אנחנו עכשיו משנים את הדיסק ומשנים את המתווה, אז בעוד שנתיים, כי ככה זה לוקח שנתיים כדי להכשיר את החיילים, אז כן. יהיו לנו יותר חיילים ליחידות האלה. אבל בסך הכל, הרי יש לנו עובדי לשכה ועובדי רסד פי 4 ממה שאנחנו צריכים, פי 4.
אז מדובר בשאלה של חלוקת הכוח בתוך צהל, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת.
אז מילא, שלא יגידו, אני... קודם כל שלא יגידו שיש מחסור בכוח אדם, וכביכול יש איזשהו ציבור אחד...
מחסור בלוחמים במתק... בוודאי שיש, יכול להיות שבכוח אדם אורפי אין מחסור, אבל אני רוצה,
יפה,
אני רוצה לשאול אותך שאלה נוספת.
אפילו מתגייס היום את כל תלמידי הישיבה היום, חלילה, אז גם אז לא, זה לא ישנה כי הוא זה למערכת. כי זה בכלל לא ישנה, כי קח את כל התלמידי ישיבה, אבל מה, הם יכולים עכשיו להיכנס ליחידות המובחרות האלה בגלל שגייסת אותם? זה לוקח זמן, וממילא בכל מקרה, אם אנחנו מדברים על מאגר הכוחות שחסר, לתלמידי ישיבה לא יכולים לתרום לנושא הזה בכלל. אלא מה, לעשות עוד עובדי לשכה, עוד עובדי לשר, כשיש לה, אני אומר לך, חוזר ואומר,
כן.
כי 4 ממה שצריך.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך...
זה סתם... זה סתם להגיד, להוציא סיסמאות,
כן.
וזה כל, יש לזה סיבה למה מוצאים את הסיסמאות האלה, כי יש פה אנשים שמרוויחים, יש להם נקודות שמרוויחים הן בתחום התקשורתי וממילא כדי...
אוקיי, חבר הכנסת רוטה, אני רוצה להתקדם לעוד שאלה. אנחנו מדברים, אתה מדבר כאן מתחילת השיחה על לומדי התורה, שזה באמת הליבת הקיום של החברה החרדית ולדעת החברה... ושל עם ישראל, בדיוק. לפחות בהשקפה החרדית, זה עתיד הקיום של עם ישראל. נכון, נכון, נכון. אני שואל אותך מה לגבי אלה שלא לומדים, אלה שאו מסתובבים ברחובות או עובדים, אלה שלא, הם לא תלמידי ישיבה, לא במוצער ולא רשומים כתלמידי ישיבה. לגביהם, מה העמדה שלך? האם צריך לגייס אותם או לא?
גם אם יש לי עמדה כזאת או אחרת, זה בוודאי, אני יכול להגיד דבר אחד. אנחנו כחברי כנסת, כנציגי הציבור, אנחנו לא מחפשים להגן עליהם או במובן של לא להתגייס. אין לא, בכלל לא.
זאת אומרת, דעתך היא שהם יכולים להתגייס.
אף פעם לא קיבלנו איזושהי הוראה ממועצת גדולי התורה או מישהו יש לא לגייס את אלה. אבל מה שכן, ופה אני מגיע לחלק השני של הסיפור. השאלה זה אם הצבא צריך להיות ערוך, ואם הצבא רוצה להיות ערוך, ואם הצבא הוא באמת ערוך כדי לתת את
האווירה
הזאת, את המעטפת הזאת, כדי שבחור לא יהיה אוטומטית חייב להתקלקל. אני יכול להגיד לך שהציונות הדתית הקריבה על מזבח ההשתתפות במערכת הצבאית אלפי אלפי צעירים שנכנסו עם כיפות, יצאו עם כיפות, ובוודאי בוודאי שהצבא מעודד את זה. אי אפשר להתקדם בהיררכיה הצבאית עם כיפה, אי אפשר להתקדם בהיררכיה הצבאית עם אפילו עם דעות ימיניות.
אתה בטוח בזה?
היה צריך להוריד את ועוד איך. תמצא לי במתכל אחד שתואם משהו שהציונות הדתית מאמינה בו, וברגע שעוברים איזשהו רף מסוימת של קצינות, אז לא יכולים להתקדם, בגלל שככה בנוי כל המערכת, הרוח של הצבא בנוי ככה, ובוודאי שיש בצבא, יעני יש פרויקט לעזור לחוזרים בשאלה. יש גם פרויקט לחזור בתשובה? זה דבר. אנחנו...
אתה לקחת איזושהי פרסומת, כן.
לא, אני רוצה לראות את התמונה כמו שהיא.
כן.
אני לא רוצה לייפות את התמונה, וגם לא רוצה... אם הצבא אומרת לנו, חברים, זה מה יש, אנחנו אמורים לעשות את... זה מה שאנחנו רוצים לעשות, שיהיו גלויים עם הדבר הזה. בפרט שבינינו... גם את זה אני שומע בוועדת חוץ וביטחון, שהקציני צבא בכלל לא מחפשים אפילו להתקדם בכיוון הזה, לגייס את החרדים, או בני ישיבה קל וחומר, כי מה שאצלם זה נחשב לכאב ראש גדול.
כאב ראש גדול. שאלה לסיום, חבר הכנסת רוט, האם אתה חושב שבסופו של המשבר הזה, אם הוא לא ייפטר, הממשלה הנוכחית עשויה להתפרק?
קודם כל, בהחלט שכן. ייתכן בהחלט.
כלומר, תוכל להרחיב?
כלומר, ואיפה, יש פה ספקות גדולות מאוד בין מה עדיף, להיות בממשלה או לא להיות בממשלה, זה א', שתיים, נכון לעכשיו, אז אנשי ראש הממשלה רוצים לעשות מה שהם לא עשו לפני שנה, כדי לפתור את הבעיה.
מה הם רוצים לעשות?
בניחותה. כדי להגיע לפתרון יצירתי, כדי סוף כסוף למצוא חוק שעונה על הדרישות האמיתיות של הצבא ועל הדרישות האמיתיות של העניינים הלאומיים.
משה רוט, זמננו הסתיים, ואנחנו מודים לך על הדברים המקוריים שאמרת, ואני רוצה...
אני מקווה מאוד, ומתפלל ומייחל, יש הערכה גדולה מאוד לכל חייל, קל וחומר לכל חייל שנמצא בחזית, ואנחנו מקווים מייחלים שכולם כולם יחזרו הביתה בשלום, ושנזכה בעיקר לאחדות פנימית ואמיתית בתוך העם עם אינטרסים העיקריים שזה מאחד את כולנו.
חבר הכנסת רוט, תודה רבה על נכונותך לדבר בפומבי בימים כאלה שהם בוודאי מורכבים עבור נציג ציבור חרדי. זה לא מובן מאליו.
שלום על ישראל.
אמן. שיהיה לנו חודש ניסן שמח. בהצלחה.
פרסומות.
ערב טוב לאיציק בונצל.
שלום, ערב טוב.
אביו של החייל עמית, השם יקום דמו. אתה רואה את המראות ושומע את הקולות, החברה הישראלית הולכת ומתפוררת בימים הכי גורליים לקיומה. איך אתה, כמי שהקריב את הקורבן היקר מכל, מרגיש נוכח מה שקורה ברחובות בימים האלה?
כן, ימים לא פשוטים בכלל. שבוע שעבר עם כל המראות האלה של ההפגנות ושל פריקת העול ושל השידור החוזר הזה שלפני שמחת תורה, אותם מראות בדיוק כמו שהיו, שקרו לפני האסון הגדול שפקד את עם ישראל, פשוט אי אפשר לתאר את הכאב, אי אפשר לתאר את האכזבה, אי אפשר לתאר את העצב והמחשבה שאולי אולי כל 604 ילדים המדהימים שמסרו את נפשם לעם ישראל, מותם היה לשווא. אם אנחנו חוזרים לאותם מראות, ואם אנחנו חוזרים לאותה התנהגות, ואם אנחנו חוזרים לאותם קבוצות שמנסות לייצר שוב את אותו קרע שהיה ערב שמחת תורה, אז אתה יושב בבית ושואל את עצמך בכאב עצום, האם כל זה היה שווה? האם כל זה ששילמנו את המחיר, ועדיין יש יהודים בעם ישראל, במדינת ישראל, שלא מבינים שאנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה קשה, עקובה מדם.
למה אתה מכוון, איציק? מה, הרי אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה, בטח אתם שיבטתם את היקר מכל. אבל שים את האצבע לנקודה, אתה מדבר ברור וקולח.
האצבע לנקודה היא אותה קבוצה קטנה, שמנסה שוב לשרוף את המדינה בלי כללים וכאילו כלום לא קרה פה. וכאילו בשעות שהם משתוללים בירושלים ונועמים נאומי הסתה כאלו ואחרים בזמן שעדיין יש משפחות שיושבות שבעה על קרוביהם, על אהוביהם, אז אלה, כאן האצבע המאשימה וכאן האצבע המדויקת. ויש לזה מספר גורמים. הגורם העיקרי הוא חוסר האנישה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אני רק לא מתאר לעצמי אם אני הייתי יורק על שוטר ברחוב, אם לא הייתי נעצר באותו רגע. אני טועה אם הייתי בכלל, אם הייתי זורק עליו אבוקה, אם הייתי נעצר או לא נעצר. לא הוגשו כתבי אישום, אין אנישה, הם מרשים לעצמם להשתולל ברחובות, מקבלים במה על ידי ערוצים מסוימים בתקשורת, שחשוב להם ערב ערב, וכל הזמן לפמפם אותנו עם הרוע הזה, ועם ההתנהגות חסרת המעצורים הזו, והכל מותר והכל אפשר, רק במטרה שעכשיו אנחנו צריכים להפיל ממשלה כזו או אחרת, בזמן שאנחנו נמצאים במלחמה, בזמן שאנחנו נמצאים באחד הימים, התקופות הקשות ביותר לעם ישראל, לראות תמונות של אדם שקורא לעצמו לוחם לשעבר, אח לנשק, רודף אחרי אח אחר עם מקל בלב מאה שערים, או אותם כאלו שמגדירים את עצמם אחים, פוגעים באחים אחרים, זה מעציב, וזה כואב לנו.
אבל אתה יודע, המונולוג שלך מאוד קשה, וקורא הלב לשמוע אותו. אבל אתה יודע, זה חלק מהטרגדיה הזאת. העם הזה התפרק בחודשים האחרונים, איציק.
העם הזה לא התפרק. העם הזה לא התפרק. אני רואה את
חלקו. זה מה שאנחנו רואים בתקשורת.
או, הנה, שוב, אתה חוזר לאותה טענה שלי, שמה שאתה רואה בתקשורת, אבל אני חש את הרחוב. אני שומע את הדפיקות על הדלת כבר 4 חודשים של יהודים שמגיעים מכל רחבי הארץ, דתיים חילונים, שמגיעים אלינו הביתה, ובאים לנחם, למרות שהשיבה הסתיימה, ועברו 30 יום, ועדיין דופקים פה בדלת, ערב פורים הבית היה מוצף במשלוחי מנות של אנשים מדהימים, יהודים, ישראלים, שאנחנו לא מכירים, וזה העם המדהים שלנו. ואם, שאלת אותי איפה אני שם את האצבע, אם אמצעי התקשורת, חלק מאמצעי התקשורת, שיש להם מטרה דומה לאותה מטרה של אותה קבוצה מיליטנטית, יפסיקו לתת להם את הבמה, הרי שאף אחד לא ישמע על זה. ואני אומר לך באמת, אני לא נאיבי, ולא טיפש, ולא חולם חלומות. אני אומר לך, יש לנו עם מדהים, ויש לנו עם שמבין שנדרש כרגע, נדרש מכולנו להתאפק, ונדרש מאיתנו אחדות, כי בלי האחדות הזאת אנחנו לא ננצח, והעם מבין את זה. אני הולך ברחובות, אנשים מדברים איתי, אנשים מזהים אותי, אני נפגש עם אנשים בכל מקום, ואני אומר לך שכל כך טוב לדעת שאני חלק מהעם הזה, ואני חלק מהאירוע העצום הזה, וזה הדבר שמחזיק אותנו, המשפחות השכולות. אבל שבוע שעבר, כן. הם חצו את כל הקווים. מה שהביא אותנו, משפחות רבות, קיימנו מסיבת עיתונאים בהר הרצל, ולפני שהתחלנו את מסיבת העיתונאים, ניגשנו לקברים של הבנים שלנו, וביקשנו מהם סליחה, והתחייבנו בפעם הנוספת, שאנחנו נעשה הכל למען האחדות. אתה יודע, כן. עד היום היו 604 לוויות, כולל הלוויות של היום. בכל אותם לוויות, היו משפחות שונות, משפחות שכולות, שבאות מכל גווני הקשת במדינת ישראל. גווני הקשת הפוליטית, יהודים, שאינם יהודים, דרוזים, וכולם חזרו בהספדים שלהם על אותה דרישה ואותה זעקה לאחדות. והעם שמע אותנו. העם שמע אותנו, אבל אנחנו כן. חייבים הפעם, למה אני מדבר על זה, ולמה זה חשוב? כי הפעם אנחנו חייבים להיות ערניים, ולא לתת לאירוע של השביל אוקטובר לחזור על עצמו. חייבים פה לדעת לעצור את אותה קבוצה שמשתוללת ברחובות, ועושה ככל שהיה לי ידה להרוס פה את החיבור
איציק.
המדהים הזה שיש בעם ישראל.
איציק,
אולי
הבן שלך, עמית.
כן, אולי תגיד כן, את השם המלא. כן,
שאנשים, איציק בונצל, אביו של עמית. אני חושב שרבים מכירים אותו, רבים התוודאו אליך מאז ההלוויה המצמררת של בנך. אני יכול לומר לך שאני השתתפתי פיזית בהלוויה. היא הייתה שעה קלה לפני הדלקת נר ראשון של חנוכה.
נכון.
בהר הרצל. ואתה דיברת מנהמת לבך כבר בהלוויה על רוח הפילוג שקיימת במדינה. דיברת על כך בכאב לב עצום, דברים שעוררו המון הד גדול מאוד בציבור, וקראו לחשבון נפש, וקראו גם לנו באמצעי התקשורת להבליט את רוח האחדות ולא ללבות שנאה ומחלוקת בעם. אלה דברים שהם מהדדים עד עכשיו. ואני רוצה לשאול אותך, אני רוצה ללכת מהמקום של באמת של הכאב על הכיתוב בעם למקום המאחד, ולשאול אותך איך אתם מתמודדים. אני שמעתי אותך מספר שאתם פוקדים את הקבר של בנך בחלקה החדשה הזאת שהתמלאה בתוך חצי שנה בצורה כל כך מחרידה. ואתם, מה אתם עושים שם? איך אתם נפגשים? איך נראים המפגשים בהר הרצל?
קודם כל, החלקה הזאת הטילה עלינו משימה מאוד מאוד חשובה וכבדה. ואנחנו מגיעים, היות ואנחנו יודעים שמבקרים שם עשרות של בני נוער. עשרות של בני נוער בימים האלה. במסגרת מסע ישראלי, ואני מקפיד, כמו רבים אחרים, להגיע ולספר את הסיפור של הגיבורים ואת המשימות שהם השאירו לנו. אני דיברתי באותה חלקה בפני כמה קבוצות של איפאק, קבוצות של יהודים טובים שהגיעו מארצות הברית לכמה ימים, וביקשו להבין ולגעת בדופק הישראלי מה קורה פה באמת. והסברתי להם עד כמה החלקה הזאת, שמלאה בקברים טריים, של נהרים מדהימים, שכולם, כשאתה מספר על אחד, אתה חושב שאתה מספר על השני, שיש בינם קו מקשר אחד של נוער, של דור, שכתב את הקוד האתי החדש לעם ישראל למאה השנים הבאות. ואתה עומד שם, ואתה מרגיש את השליחות, ואנחנו מרגישים, ואני במיוחד, ובני משפחתי מרגישים, שהמשימה של עמית כמפקד צוות בסיירת צנחנים לא הסתיימה. אמנם הוא נפל, אמנם הוא נקבר, אבל עדיין המשימה לא הסתיימה. הוא יצא, קודם כל ולפני הכל, להחזיר את החטופים. שני הבנים שלי, נדב ועמית, יצאו בשמחת תורה בבוקר, כאשר שניהם לוחמים ביחידות מיוחדות, ויצאו להחזיר את החטופים. עמית ציין את זה גם ביומן שלו כמה פעמים, שהם ראו אינדיקציה ששם היו החטופים, והם התאכזבו שהם לא מצאו אותם שם. אז אין מחלוקת בעם ישראל שהצבא והממשלה עושים הכל כדי להחזיר את החטופים, ואני בהחלט משתתף בטענות ובדרישות של המשפחות החטופות, זה מאוד לגיטימי.
כן.
אבל צריך להבין שאנחנו לא סיימנו את המשימה. אנחנו לא סיימנו את המשימה. היה פה אירוע מכונן לעם ישראל, שהסוף שלו, שואלים אותי מה זה תמונת הניצחון. תמונת הניצחון תהיה בנויה ממספר רבדים, שאחד מהם, אם ברקע או מקדימה או בצד, יהיה אחדות העם. וזה לא סיסמאות, זה לא, זה המשימה. אני מרגיש
כן.
שהשבוע, ממה שקרה, כאילו ירו בי ופצעו בי ואני חוזר לקרב.
וואו.
ממש ככה, ולא רק אני, הורים שכולים נוספים. צריך להבין שהפעם, ההורים השכולים, זה לא אותם הורים שכולים של ששת הימים ויום כיפור, שהיו חייבים לקום בבוקר למחרת השבעה ולחזור לעבודה ולפתוח את המכולת. ההורים הפעם, יש לנו מקום חשוב מאוד במה שיקרה פה בהמשך, בעם ישראל, במדינת ישראל, אם זה בפן המנהיגותי, ואם זה בפן החברתי או החינוכי, כל אחד ייקח את זה למקום שלו, אבל זה לא יסתיים בעוד מלחמה ועוד משפחת השכול שהיא מתכנסת לה רק ביום הזיכרון בהר הרצל. ואנחנו מתחננים, ואני מנצל את הבמה החשובה שנתתם לי הערב ברדיו שלכם, ואנחנו מתחננים, בואו נשמור על האחדות, ניכנס, אמרתי היום באחד המקומות, אני את הבן שלי כבר לא יכניס מתחת לחופה. ורבים רבים לא ייכנסו מתחת לחופה. אבל זה הזמן שלנו כעם, שמאל, ימין, דתיים, חילונים, חרדים, להיכנס מתחת לחופה הגדולה של עם ישראל, ולקדש האחד את השני.
וואו.
ואנחנו יכולים, אני מרגיש את זה בחוץ, אני לא פתטי ולא חי בחלומות. אני אומר לכם, אני חש את החיבה, את החום, אני חש את התחושות, איך שאתם גם בתקשורת מייחסים ונותנים כבוד עצום לנופלים, ונותנים במה להורים השכולים. אני לא זוכר שזה היה בעוד מלחמות באופן הזה. כי הפעם זה אירוע שחייב לאחד בינינו. ואין שום דרך אחרת, פשוט אין שום דרך אחרת.
כן. איציק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל משוהם, שהיה לוחם וסמל מחלקה בסיירת צנחנים, ובגיל 22 בנך נפל והשאיר אחריו מורשת שתלמד לדורות. תודה על הדברים הברורים והנחרצים שאתה משמיע, והלוואי שהדברים יתקבלו על הלבבות.
אמן, תודה רבה לכם.
ערב טוב לך, פרסומות. וכן, וחגית, כן, אנחנו ממשיכים ככה, אנחנו במוד של חצי שנה לפרוץ המלחמה, לשביעי באוקטובר, ואיתנו גניה צוהר, דודה של עומר, אזרח אמריקאי שעלה לארץ במיוחד כדי להתגייס לשירות צבאי משמעותי, ונחטף ביום שמחת תורה. ערב טוב לך, גניה.
ערב טוב.
מה ידוע לנו על עומר?
מאז שהוא נחטף, לצערי, אין לנו שום מידע. חצי שנה, 184 ימים, שאנחנו פשוט באפלה עם שום מידע.
שום מידע, זה אומר שגם בתיעודים שחמאס שחרר, גם ברמזים שהגיעו, אין למעשה שום קצה חוט על מצבו.
רק מרגע חטיפה, שום דבר.
ומתי היה הפרידה ממנו למעשה?
וואו, שלושה ימים לפני שמחת תורה היה בסוכות יום הולדת לבן שלי, והוא הגיע, וואו, אני נזכרת בזה בהתרגשות, כי זה באמת הדבר,
בוודאי.
כאילו אני מחזיקה את זה בראש, המפגש הקצר הזה ביום הולדת היה עבורי, עוד יותר סימן של מי הוא אומר, שמה זה ערבות הדדית בשבילו, הוא היה עסוק כל הזמן עם החיילים שלו, והחייל הוא לא מרגיש טוב, הוא חייב לנסוע ולראות ולעזור, ודיבר עם האמא שלו, וכאילו הרצון תמיד לעזור ולהטיב עם הזולת כל כך בער בו, והוא ממש היה איש, הוא איש של פשוט טוב ונתינה, ושל ערבות הדדית, שקשה לי עכשיו לראות מנגד את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, ולהגיד, לא יכול להיות שלא כל עם ישראל יגייס את כל הערבות הדדית שלו למטרה החשובה הזאת של החזרת החטופים.
גניה, מישהו דיבר איתכם, גורם רשמי מהממשלה, פנה למשפחה, הסביר, נותן תמונת מצב אחת לכמה זמן?
תראה, אני חושבת ש מדברים ושומעים הרבה דברים. אני חושבת שאני כל הזמן אומרת שלא סתם אנחנו מתפללים על ראשי השריה ויועציה, כי זה מה שנשאר לנו, שיתקנם בעצה טובה. כן. אני באמת, אחרי כל כך הרבה ימים, מרגישה שנותרנו רק עם התפילות, וכנראה שאנחנו אפילו צריכים לכוון עוד יותר.
להתפלל חזק יותר.
כדי שמשהו יקרה.
גני הצוהר, דודה של עומר, שנמק כבר שישה חודשים בעזה, ואנחנו נקווה שנראה אותו בקרוב יחד עם כל החטופים. תודה שהבאת את הקול הזה.
תודה, אני מזמינה את כולם באמת להתאחד באירועים במוצאי שבת בשעה 9:30 בכיכר החטופים, נפגשים ושרים תפילה, לבוא, להיות ביחד למען החטופים, ובאמת להתפלל מכל הלב שיהיה לנו בשורות טובות.
מוזמנים, והלוואי שאנחנו נתמלא במחשבות טובות שיהפכו גם למציאות טובה. ועל רקע האמירה הזאת, יש לנו את ההמנון, את השיר שהפך למעין ההמנון של החיילים במלחמה, מחשבות טובות. ומי שלמעשה הביא את השיר הזה לעולם הוא הזמר החרדי מוטי וייס. אני רוצה שנשוחח עם מוטי וייס, זה הצד האופטימי של המלחמה, הלכידות, האופטימיות, השירה המשותפת. זמר חרדי שהביא לעולם שיר שהפך למעין המנון של חיילי צה"ל במלחמת חרבות ברזל. ערב טוב מוטי וייס.
ערב טוב אריה, ערב טוב, תודה על הזכות. ערב טוב לכל המאזינים.
ערב טוב מוטי, סוף סוף נקודת אור במשדר כל כך קשה.
נקודה של מחשבות טובות. איך זה התחיל?
זה התחיל בכמה מקומות. אחד, בפיליפינים הייתי, ושם שמעתי שהשליח עושה את זה, השגחה פרטית, אחרי שכל אחד אמר את ההשגחה הפרטית שהייתה לו. אחרי זה שמעתי את זה מיושר כהן במחשבות טובות. וככה התגלגל עם הניגון של חב"ד, עם עין טובה, עם שיר שלי שהיה לי...
מוטי, יש לנו חצי דקה, בוא תגיד לנו משהו אחד. מה השיר הזה עושה לאנשים?
וואי, דווקא בדיוק היום נפלתי לכזה מחשבה ואמרתי, רגע, אלו, מחשבות טובות, אנשים כל כך הרבה חושבים מחשבות טובות, ואתה בעצמך לא יכול... תבין שנייה מה אנשים... מה השיר עושה לאנשים בזמן שהם נופלים לאותה מחשבה שאתה נופל עכשיו, שאני בעצם נופל. ווואו, התרגשתי, פתאום כזה, אתה יודע, מוצאים שיר וזה מחרחב ומחרחב, אבל בסוף, אני עצמי, איפה אני בסיפור הזה?
וואו. אז הלוואי שכולנו...
ושוב. וואו. מוטי,
אנחנו נעשה שיחה נרחבת יותר בעזרת השם.
תמשיך לעודד את עם ישראל, נעמתם לנו מאוד, מאזינים יקרים.
תודה רבה, מוטי.
תודה רבה לחגית אלחיאני, מפיקה אחת ויחידה שבלעדיה אי אפשר להרים שום תוכנית.
ערב טוב. שמו את זה ועודד.